Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. האנשים בעולם המתועס חיים בעבר, הם יאלצו להשתנות. כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין. רגע לפני שהיא נואמת בוועידת האקלים בגלזגו, דוקטור ונדנה שיבה, מפעילות הסביבה המשפיעות בעולם, מסבירה ברעיון בלעדי למוסף כלכליסט למה דווקא החקלאות התעשייתית היא אחד האיומים הגדולים ביותר על האקלים, כיצד היא יוצרת רעב ולא פותרת אותו, ואיך נוכל לצאת ממעגל האימה הזה. ונדנה שיבה לא משאירה שום מקום לספק. החקלאות התעשייתית היא אסון עצום, היא פוסקת ברעיון בלעדי למוסף כלכליסט. כ-80% מהמזון שהעולם צורך מגיעים מחוות קטנות, לפי ארגון המזון העולמי, כך שלטייס עוד ועוד חקלאות בקהילות קטנות, משמעו להרעיב יותר ויותר אנשים. תיעוש של החקלאות הופך אותה לסחורה, וסחורה לא מזינה את בני האדם, אלא את תעשיות האנרגיה והבשר. למה דווקא אותן? ב-20 השנה האחרונות, שני סוגי יבולים התעצמו וגזלו את האדמות, תירס וסויה, ושניהם נפוצים מאוד בצורות שעברו השבחה גנטית. 90% מהגידולים של שני הצמחים הללו נועדו להאכלת חיות. פרות לבדן צורכות כ-2.8 מיליארד טונות של תבואה ומספוא בשנה, וליצור דלקים. ב-2019, דלקים ממקור צמחי היוו כמעט 30% מתפוקת הדלקים בעולם, רק 10% למאכל בני אדם. אז לומר שאם נגדיל את כמות החקלאות נצליח להאכיל יותר אנשים, זה פשוט לא נכון. שיבה, בהכשרתה פיזיקאית ודוקטור לפילוסופיה של המדע, היא חוקרת מרכזית בתחום החקלאות האקולוגית ואחת מפעילות הסביבה המשפיעות בעולם. מלחמתה בחקלאות המתועסת ובזרעים מהונדסים גנטית הקנתה לה את הכינוי גנדי של הדגנים. הוא מקום של כבוד ברשימות המשפיעים של עיתונים כמו הטיימס, הגארדיאן ופורבס. ב-1993 היא זכתה בפרס הקיום הנכון, Livelihood Award, פרס שוודי שנועד להשלים את הקשת של פרסי נובל ומכונה הנובל האלטרנטיבי, וב-2010 בפרס השלום של סידני. השנה סיפור חייה ומאבקה סוקרו לסרט תיעודי מרתק ששמו הזרעים של ונדנה שיבה, שמוצג כעת בפסטיבל ספיריט לקולנוע רוחני בסינמטק תל אביב, זמין לצפייה גם באתר הסינמטק. בשבוע הבא שיבה תרצה בוועידת האקלים של האום בגלזגו, אירוע עם משמעות היסטורית, עצומה, ונתפס כהזדמנות אחרונה לבלום את ההתחממות הגלובלית ולהציל את כדור הארץ, ככל שהזדמנות כזו אפשרית. אסביר שם על החקלאות האינטנסיבית ועל מערכות המזון הגלובליות, על התפקיד המרכזי שהן משחקות בבעיית האקלים, ומדוע חקלאות אקולוגית חשובה כל כך. יש בזה טעם? לא מעט אנשים טוענים שהעניין אבוד, שאי אפשר לשקם את כדור הארץ, ושאפילו אם נפסיק לזהם אותו כבר הערב, זה רק יעכב במקצת את הסוף. הם פסימיים מפני שהם חיים במציאות מתועסת. התרבות שהמציאה את הדלקים הפוסיליים היא זו שהמציאה את המכונות, לכן החשיבה שלה מכניסטית. אבל אנחנו, שחיים עם היערות, יכולים לפתור את זה. כדור הארץ יודע לשקם את עצמו. במקומות שבהם פועלות חוות אקולוגיות, מדדתי ירידת טמפרטורות. כדור הארץ לא יצר את הבעיה, בני האדם יצרו אותה. עבור יליד מהאמזונס שדורש את היער שלו בחזרה, זה ממש לא ללכת אחורה בזמן, אלא לצעוד אל העתיד. אני רוצה לחיות, אני רוצה שהיער שאני גר בו יישאר בחיים. אנשים שמגיעים מהעולם המתועס צריכים להבין שהם חיים בעבר, ושאין להם ברירה, הם חייבים להשתנות. באקדמיה לימדו אותי לשנות את הטבע, אבל התעלמו מתוצאות השינוי. היא נולדה ב-1952, בדרדון שלמרגלות ההימלאיה, בסמוך לרישיקש. מאבי השומר היערות קיבלה את האהבה לטבע, באין ספור טיולים ומסעות. מאימה העיקרה, את הקשר לאדמה. גדלתי ביער, ילדותי הייתה מוקפת עצים, נהרות, טבע פראי, היא מספרת. היא התחנכה בבתי ספר קתוליים בהימלאיה, והתגלתה כעילוי במתמטיקה ופיזיקה. בעקבות הערצתה לאלברט איינשטיין, למדה פיזיקה באוניברסיטת פנג'אב, וזמן קצר לאחר שהשלים התואר הראשון, החלה לעבוד בקור הגרעיני של מכון המחקר האטומי בבא שבמומבאי, המרכז החשוב מסוגו בהודו. נקודת המפנה הראשונה בחייה הראה ב-1978, לאחר יום עבודה שבו נדרשה להתמודד עם תקלה במאיץ החלקיקים. הגעתי הביתה ופגשתי את אחותי מירה, שהיא רופאה. סיפרתי לה מה קרה, היא שאלה אותי על ההשפעות הרפואיות של אנרגיה אטומית. לא ידעתי מה לענות. הבנתי שכל מה שלימדו אותי היה רק לשנות את הטבע, אבל לא לאלו נזקים הוא גורם. המדע שלמדתי מסתכל רק על אספקט אחד, ואת השאר הוא מזניח. התובנה הזו הפכה לרגע מכריע בחייה. היא זנחה את החלום להיות מדענית אטום, עברה לקנדה והשלימה שם תואר שני ודוקטורט בפילוסופיה של המדעים, כשהיא חוקרת היבטים של תורת הקוונטים. אבל לפני שנסעה לקנדה, היא רצתה להיפרד מהודו, והגיעה לאחד המקומות שבהם שהתה כילדה בהימלאיה. היא גילתה שחלקים נרחבים מהיער שצמח שם נחרטו. זו הייתה הפעם הראשונה שחוויתי שמשהו שהיה חלק ממני חדל להתקיים. כששאלה את המקומיים מה קרה, גילתה שחברות לכריתת עצים נקטו שיטות עברייניות ומנעו מתושבי המקום, בעיקר מנשים, ללקט עצי הסקה, עשבים ושורשים. הליקוט והיער היו חלק מאורח החיים שלהן, וכדי להיאבק בכריתת העצים, הן חיבקו אותם כשהגיעו הכורתים. לחיבוק העצים, שאומץ אחר כך בעולם כולו, קראו צ'יפקו, והשם הפך לשמה של תנועת ההתנגדות לכריתה. מכיוון שאני יודעת לקרוא אנגלית ולכתוב גרפים, נשות הצ'יפקו שמחו מאוד שהצטרפתי אליהן, וכך מצאתי את עצמי גם לומדת באוניברסיטה בקנדה, וגם מגיעה להימלאיה ומסייעת במאבק. מאבק נשות הצ'יפקו, שהחל ב-1972, נחל הצלחה ב-1981, אחרי ששיטפונות בשנים 1971 עד 1980, בעיקר בצפון הודו, קטלו כ-12,000 איש, והותירו 7 מיליון ללא קורת גג. זה על פי נתוני ה-ADRC, המרכז למניעת אסונות באסיה. רק אז, מספרת שיבה, האזינה הממשלה לנשים שטענו שקריטת העצים תוביל לשיטפון ולהרס. זה שכנע את הממשלה שעלות השיקום תהיה גבוהה בהרבה מההכנסה מקריטת העצים, והיא אסרה קריטת עצים מעל קו גובה מסוים בהרים וגם באזורי סיכון. מאז מאבק הצ'יפקו, חיבוק העצים הפך לפרקטיקה עולמית במאבק האקולוגי. את שיבה הובילה מאבק למסלול של אקטיביזם. לאחר שהשלימה את הדוקטורט, חזרה להודו, וב-1982 המשרד ההודי לאיכות הסביבה ביקש ממנה לערוך מחקר על נזקים של מחצבות בעמק הדון שבו נולדה. המטרה הייתה לסייע לתיירות. הקריאה שם כיערה את רכסי ההרים, היא מספרת. בשיתוף הפעולה שם עם נשות הצ'יפקו, הבנתי שהדרך הטובה ביותר להבין מה קורה בשטח היא לדבר עם הנשים המקומיות, והן גילו לי שהבעיה היא לא בנוף, אלא במים שהמחצבות מזהמות. זיהום המים הורס כפרים שלמים. המחצבות גם העסיקו את העובדים בתנאים מחרידים. ראשי התאגדויות העובדים נרצחו. לא פחד להתעמת עם אנשים כאלה? באותה שנה ילדתי את בני היחיד והסתובבתי איתו בכפרים. קיבלתי איומים על חייו, ונאלצתי להשאיר אותו עם אבי בן ה-80. אבי ביקש ממני לא להירתע. כדי להיאבק במחצבות, היא הוכיחה כדאיות כלכלית בחישוב קר. המחקר שלי הראה שזיהום המים יגרום לכך שיצטרכו לשאוב מים מהגנגס, והעלויות של שאיבה כזו יהיו יקרות בהרבה מזכויות החכירה, היא אומרת. הדרך היחידה לשכנע את הממשלה עברה בבית המשפט העליון, שהשתכנע גם הוא כי שאיבת מים תעלה יותר. 6 חודשים של מחקר יכולים להציל עמק שלם מאסון אקולוגי בלתי הפיך, היא מסכמת. כשהבינה שנדרש לה מימון מגורמים בלתי תלויים, חפים מאינטרסים של תאגידים, היא הקימה את קרן המחקר למדע, טכנולוגיה ואקולוגיה בעמק הדון. כשהעמקתי במחקר, הבנתי שמה שאנחנו מכנים מדע הוא בעצם נקודת מבט צרה, שמה שמפעיל אותה הוא תפיסה מיושנת של בעלות על הטבע. זו אידיאולוגיה של תחילת המהפכה התעשייתית. בתקופה ההיא היה צורך בחומרי בעירה ודלק, ותפיסת הבעלות על הטבע שירתה את קורתי היערות. דבר דומה קרה מאוחר יותר, עם המחקרים הגיאולוגיים ששירתו את האינטרסים של בעלי המכרות ותעשיות המלט. המחקר שלך, לעומת זאת, לא יתמקד בתעשייה, אלא במהות אקולוגית.
כן.
המטרה שלי בהקמת המכון הייתה להראות את הנזקים של אותה תעשייה. המהפכה הירוקה זכתה בפרס נובל לשלום, אבל עוררה מלחמה. ב-1984 התלקח קונפליקט אלים שטלטל את היציבות בהודו. במדינת פנג'אב, בדלנים סיקים השתלטו על המקדש המוזהב, המקום הקדוש ביותר לדתם. ראשת הממשלה אינדירה גנדי הפעילה את הצבא שהשתלט על המקדש. בתגובה, שומרי ראשה הסיקים רצחו אותה. במהרה השקעה הודו בעימות אתני אלים, שבמסגרתו נרצחו לפחות 8,000 סיקים ו-50,000 איבדו את ביתם. שיבה עבדה באותה עת על מחקר שנושאו קונפליקטים שנוצרים בגלל היעדר משאבים שערכה עבור האוניברסיטה של האום. המחקר הזה פקח את עיניה בנוגע לטבח בסיקים. כל העיתונים והדיווחים ייחסו את המהומות לסכסוך דתי-אתני, אבל זה לא נכון. הרקע לקונפליקט בפנג'אב היה משבר חקלאי ומאבק על מקורות פרנסה, היא אומרת. היו המון דיווחים ומסמכים שתיעדו סכסוכים על גישה למים ולאדמות. מצאתי שאנשים שנהרגו היו בעלים של בנקי הזרעים, בעלי אדמות, אנשים שבנו תעלות השקיה מהנהר. אלה שנרצחו החזיקו בעמדות מפתח של כוח בירוקרטי. בדצמבר של אותה שנה התרחש אחד האסונות התעשייתיים החמורים בהיסטוריה, כש-40 טונות של גז דלפו בשעת לילה ממפעל לייצור חומרי הדברה בעיר בופל שבמרכז הודו. מאות אלפי אנשים שהתגוררו בעיר הפחונים שסביב המפעל נחשפו לגז, לפחות 3,700 מהם מתו בשבועות שאחרי התקרית. אבל לנוכח הפציעות הקשות, מספר המתים הכולל מוערך ב-16,000. בין מה שקרה בפנג'אב למה שקרה בבופל, הראש שלי היה בסחרור. הבנתי ששני המקרים קשורים זה לזה. בופל היא בירת המהפכה הירוקה בהודו. המהפכה הירוקה הוא השם שניתן לתפיסה חקלאית שכבשה את העולם בשנות ה-60 ויעלה את החקלאות המסורתית באמצעות מעבר למונוקולטורה, גידול של צמח אחד בלבד, במקום חקלאות רב-זנית. צמצום מספר הזנים המגודלים, מיקון של העבודה החקלאית ושימוש בחומרי הדברה ודשנים כימיים. המהפכה הירוקה נחלה הצלחה עצומה בהדבקת הפער בין ייצור המזון לקצב צמיחת האוכלוסייה העולמית, ומנעה רעב המוני ומשברים בינלאומיים, בעיקר במדינות מתפתחות. הישגים שהקנו למפתח התפיסה הזו, האמריקאי נורמן בורלאוג, את פרס נובל לשלום ב-1970. אלא שהאסון במפעל חומרי ההדברה והאימותים האתניים בעלי הרקע הכלכלי שכנעו את שיבה שהמהפכה הירוקה היא חרב פיפיות. המהפכה הירוקה הייתה אמורה להביא יותר אוכל, יותר רווחה, יותר שלום, וכאן אנחנו רואים מלחמה ומוות. ועל זה נתנו להם פרס נובל לשלום, היא אומרת. החלטתי להסיט את המחקר שלי למהפכה הירוקה, ומצאתי שהיא מביאה להרס האדמה והנהרות בגלל השימוש בדשנים ובחומרי הדברה המזהמים. כ-25% מהחוות הקטנות בהודו נכחדו. את מסקנותיה פרסמה במחקר של האוניברסיטה של האום, ולאחר מכן בספר שעורר הדים בכל העולם, ששמו האלימות של המהפכה הירוקה, 1989, שבו חשפה את הדרך שבה המאבק על המשאבים הוצג כמאבק אתני. מונופולי הזרעים דוחקים את העיקרים לסף התאבדות. הצלחת הספר הפכה אותה לחוכבת בינלאומית, והיא הוזמנה לכנסים שעסקו בחקלאות. באחד מהם שנערך בג'נבה, הוצג החזון העתידי של התעשייה, הפצה של זרעים מהונדסים גנטית בעולם השלישי. הבנתי שיש פה ספין. לכאורה אומרים, אנחנו באים להאכיל את העולם, אך בסופו של דבר מדובר בשליטה במזון. כדוגמה, היא מביאה את גידולי החיטה של חברת מונסנטו, שפיתחה זרעים שיכולים לעמוד בפני ריסוס, המשמיד כל גידול חוץ מהם. החשש של שיבה היה שמדינות שלמות יפתחו תלות בחברה היחידה הזו, ושמגוון הזרעים של סוגי המזון בעולם ילך ויעלם. לדבריה, מחירי הזרעים בהודו הובילו לכך שחקלאים רבים שקעו בחובות עצומים. על פי נתוני ממשלת הודו, כמעט 75% מהחובות של כפריים כיום נובעים מהלוואות. וכדי להבין בכמה אנשים מדובר, כדאי לזכור שכמעט 60% ממיליארד ו-300 מיליון תושבי הודו מתפרנסים מחקלאות. בדהירה שלהם לאסוף רווחי תמלוגים, מונופולים של זרעים הרסו חלופות טבעיות והובילו למצוקות אגרריות שהגיעו עד כדי התאבדויות. הכנס ההוא, שבישר על צמצום מספר הזנים, עודד אותה לעשייה. בנקודת הזמן ההיא, כ-80% מהזרעים הגיעו מהחוואים עצמם וכ-20% מהמדינה. אבל מכיוון שהייתי בכנס, ידעתי מה הולך לבוא. אמרתי שאם נבזבז זמן עד שהאסון יגיע, לא יהיה לנו מה לעשות. שיבה הבינה שלא די בכתיבת מאמרי ביקורת ושעליה להילחם. היא חזרה להימלאיה כדי לאסוף זרעים ושכנעה מקומיים לגדל אותם. הגברים אמרו לי, לא, אנחנו רוצים לגדל תפוחי אדמה ופולי סויה, זה מה שנמכר בשווקים. אבל הרבה אנשים באו ואמרו לי, יש לי הזרעים האלה ועוד כל מיני. הודעתי אותם לגדל אותם ולשמר אותם. ב-1994, המהלך הזה הוביל אותה להקמת נבדניה, ארגון חוץ ממשלתי הפועל לאיסוף זרעים, שימור המגוון הביולוגי, קידום חקלאות אורגנית והגנה על זכויות החקלאים. עבורי זה לא היה מוזיאון לאיסוף זרעים, אלא ניסיון לייצר זרעים שיתאימו גם לשינויי האקלים. עד כה, היא מספרת לשם הדוגמה, הארגון שימר כ-2,000 זני אורז. המהפכה הירוקה עדיין לא הצליחה להרוס את כל סוגי האורז. מאבק החקלאים בהודו אינו מוגבל רק לנושא הזרעים. בעשרת החודשים האחרונים הם עורכים שביתות רחבות היקף במחאה על כוונתה של הממשלה לערוך רפורמות בסבסוד רכישת התבואה מהחקלאים. בחודש האחרון המחאה הסלימה, וחקלאים אף חסמו את הגישה לבירה דלהי, מה שהוביל להתנגשות אלימה עם המשטרה ולמותם של 8 חקלאים. בראייתה של שיבה, מדובר במאבק שנמשך כבר יותר מ-100 שנה. ב-1857, האיכרים בהודו התקוממו נגד חברת הודו המזרחית, שבאמצעותה שלטה בריטניה בכלכלת הודו. השליטה של חברות כאלה בהודו נגמרה, אבל אז הגיעה המהפכה הירוקה. במשך 3 עשורים הצלחנו למנוע את השתלטות התאגידים שיצרו מונופולים עסקיים וחקלאיים, אבל ב-2020 התבצע מחטף חקיקתי. במסגרת 3 פקודות חירום מתוקף סגר הקורונה, הומצה תוכנית הבנק העולמי לשחרור הרגולציה בחקלאות. זה פתח את הדלת לתאגידים בינלאומיים בעלי כוח עצום. בייר, מונסנטו, קרגיל, פפסיקו, אמזון, וולמרט ואחרים, היוצרים שותפויות עם תאגידים הודיים כדי לכבוש את השוק ההודי בקלות. זהו הקולוניאליזם מחדש. הם שולטים לא רק במזון ובקרקע שלנו, אלא גם במים ובזרעים. הם לוכדים חקלאים ומשעבדים אותם לחובות. איך זה שזה לא ממלא אותך ייאוש? אני אופטימית בזכות המחקרים שלי, שמציגים גם פרקטיקה יישומית. כל יום אני אוגרת זרעים, ומהמידע הזה אפשר להציל את כדור הארץ. אפשר להשיג בריאות לאנשים. יכול להיות יותר מגוון ויותר מזון. זה מה שאני עושה כבר 47 שנים. אני אופטימית, כי אני לוקחת את כדור הארץ ברצינות. האנשים בעולם המתועס חיים בעבר. הם יאלצו להשתנות. כתבתו של ארי ליבסקר מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.